פרשת יתרו זה פרשה שקצת מסכם את תקופה לכל הסיפור עם מצרים. ונראה כאילו היה שמצרים נגמר כבר, ואנחנו עדיין משאוהבים, אנחנו זה לא מובן. אז בשביל שתרגעו, כשט"ו בשבט עובר, הרי בט"ו בשבט שרנו, ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות, ועכשיו אפשר כולם לאכול פירות. כן? אז כתוב שט"ו בשבט זה זמן של המתקת דינים, ואחרי ט"ו בשבט אז כבר יש יותר המתקה, כיוון שהסטרא אחרא יש את החלק שלה, או כן, חסר עוד כוס אחת, היא ארבע כוסות, ארבע כוסות, כן, עושים פה. כן, ככה נמצא לך, כן. יש סולו דבר, כן. אז עשיו, שהוא הוריד דמעות, הוא קיבל כמה חודשים הוא קיבל. ראי כמי שלוש חודשים. הוא קיבל שלושה חודשים, הוא היה אריזל. איזה שלושה חודשים הוא קיבל? קיבל את חודש תמוז, חצי אב, עד ט"ו באב, כן, חצי אב. קיבל את חודש טבת ואת חצי שבט. מט"ו בשבט כבר מתחיל המתקה. זאת אומרת, זמן ששואבים זה זמן של דין בדרך כלל, ומט"ו בשבט מתחיל המתקת דינים. זאת אומרת, זה עדיין לא פורים, כן, אי אפשר ללבש ככה מסכות, אבל משהו קצת מתחיל להתנוצץ, משהו מתחיל להתנוצץ. עכשיו, כשמגיעים ליתרו, פרשת יתרו, אז לכאורה עברנו את כל הפרשיות של יציאת מצרים, כל המסלול הזה של השעבוד במצרים, עברנו את כל התקופה הזאת, וכבר זהו, זה הולכים לקבל תורה. מקבל תורה, בני חורין, מקבלים תורה, סיני, כל הזכות יציאת מצרים היה בשביל לקבל את התורה. אז זהו, הגענו כבר, זהו, הגענו לנחלה. זה לא כך, זה לא כך. כיוון שאנחנו נראה עוד, יש הרבה עוד הרבה הרבה עבודה, מי מגיע פה, המלאק, מי זה המלאק בכלל. אבל לפני שנדבר מזה, כתוב שהגיע יתרו, קדת היתרו, כן, הסתלק ויציאקה, שמע דקוד שבריחו. יתרו מגיע, ויבוא יתרו. כשיתרו מגיע, אז נהיה רעש בשמיים גדול. מה היה רעש בשמיים גדול? מגיע כומר שהיה כומר של עבודה זרה, שהיה מומחה גדול, כן? בכל סוגי עבודה זרה. זאת אומרת, כל הסוגי עבודה זרה לעומק, לא רק בידיעה, אלא בתוך שימוש, הוא שימש את העבודה זרות האלו. מומחה גדול. הוא ישב שם, הוא טייל בכל סוגי התקרה אחרי האלו. וכשהוא מגיע, נהיה רעש גדול בשמיים. זאת אומרת, זה הלשון של הזוהר הקדוש, כן, מובא כאן במאמר י"ד, העניין הזה, שבא יתרו, כדת היתרו, כן, כן. ושאתה דאמר יתרו, אתה ידעתי גדול השם מכל האלוקים, כגדי נסתלק ויציאה כרשמה דקות שבריחו, כן, למה? אומר הזוהר הקדוש, בשאתה דשאר עקום, עתין ועודן, תן ועודן לקוד שבריחו. כזה נסתלק ויציאה כרשמה דקוד שבריחו אלא ותתה. כשמגיע מישהו מבין הגויים ומודה שיש בורא עולם, שהוא מודה שהקדוש ברוך הוא מלך על כל העולם, מודה זה לא רק שהוא רק מודה, אלא הוא גם מקבל את עול מלכות שמיים, הוא נכנע, אז זה נהיה רעש בכל העולם. וזה בעצם מה שקרה עם יתרו. יתרו מגיע, אז הוא לא מגיע סתם איזה אחד שרק מודה, אלא אחד שהיה בכל סוגי עבודה זרה, ועכשיו הוא נכנע, אז נהיה רעש בשמיים. אנחנו צריכים להבין קודם כל נקודה יסודית, חשובה. אין לנו שום עניין להגיע לגויים. שום עניין. שהגויים יהיו בריאים ולא יפריעו לנו, אנחנו לא נפריע להם. כן? אין לנו עניין לפגוע בהם, אין לנו עניין גם כן לקרב אותם. יש לנו עניין לקרב יהודי. כן? את אחי אנוכי מבקש. כל ישראל ערבים זה לזה, במעמד הר סיני קיבלנו אחריות, ערבות אחד לשני. יש להם עניין גדול מאוד בכל יהודי וכל יהודיה. עניין גדול מאוד כי אנחנו מחויבים, מחויבים כלפיהם. זה כבר לא עניין של תחביב של קירוב, או של סתם איזה יש לך איזה אכפתיות מיוחדת לסובב, אלא זה עניין שאתה מחויב לכך. אתה מחויב לכל אחד ואחת מישראל, אתה מחויב. השאלה אם יש לך את הכלים לעניין הזה, על זה צריך לדבר קצת עוד מעט. אבל אנחנו מחויבים לסובב, מחויבים לקרב אותם. אי אפשר להתעלם, לא בגלל שאתה מרחם עליהם, זה עוד נקודה יפה, אלא בגלל שאתה מחויב לזה. זה כבר גדר אחר, אנחנו מחויבים. לגוי אין לנו שום עניין בו. שום אינטרס, אלא אם כן הגר זה מאוד 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 רוצה לבוא לעם ישראל, רוצה להסתפח לעם ישראל, ואז אנחנו מקשים עליו, ומכל מיני צורות מקשים עליו, מגלים לו את ההלכות הקשות ואת ההלכות הקלות, מגלים לו שגם לא, זה לא כדאי כל כך, לא משתלם, נשמע לך את כל הסיפור הזה, אתה יודע כמה זה קשה ללכות שמה? מסובך מאוד, ללכות בישול, ללכות בורר, ללכות זה, ללכות זוזה, מוקצה, לא מוקצה, נשמע לך את כל הסיפור הזה, כאלה שם מצוות בני נוח, אתה מסודר, יהיה לך עולם הבא. לא יהיה לך גן עדן של יהודי? בוודאי, אתה לא... אין לך את העול של יהודי ויהודי, אין לך את העול הזה בכלל. אבל יש לך עולם הבא, אתה מסודר, מה איפה נשמע אתה צריך עכשיו גן עדן של יהודי? עזוב את זה, עזוב את זה, בשביל מה לך את זה? ככה מדברים אליו, פשוט. אבל אם אוהב שמתעקש, אומר לא, אני החלטתי עם ישראל, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא, רוצה את עם ישראל, אני ביררתי את האמת, ורואה אני כמתאמצת לה, כמו שנאמר אצל רות, אז כבר מקבלים אותם. כי אז הם מבינים שבעצם אותו גוי הזה הוא בעצם גר, הוא בעצם נולד גר כבר. מה פירוש? אגם שהוא לא התגייר, כמו שאומר החידה, גר שהתגייר כתינוק שנולד. למה כתינוק שנולד? כי הרי היית צריך להיות כתוב גר שנתגייר, צריך גוי שנתגייר, לא גר שנתגייר. גוי שנתגייר, צריך להיות גוי גר כתינוק שנולד. אומר החידה, למה כתוב גר שנתגייר? כי הוא כבר שייך לעם ישראל מראש. לכן כתוב בר גר שנתגייר, כתינוק שנולד. זה לא סתם גוי, הוא מכתחיל אדם שלא הולך להיות גר. משאלים יודעים את זה. רק הוא נולד, הוא צריך להיוולד כאילו גוי, כדי שיקבל את הביזיון הזה, יקבל את התיקון הזה. כי זה חשבונות שמיים, למה הוא צריך להיוולד כך? כן, אבל כל פעמים שייך לעם ישראל. שייך לכל המסלול הזה שנקרא, מה שנקרא זרע אברהם יצחק ויעקב, שנדבר עליו, אני רוצה שם בהמשך, מה שנקרא זרע אברהם יצחק ויעקב, הוא שייך לכל המהלך הזה, למכתב נשמות של זרע אברהם יצחק ויעקב. הוא מרגיש משיכה לשם, הוא לא יכול לוותר על זה. אנחנו אומרים לו, לא כדאי לך, עזוב את זה, עזוב. אומה זכופה, אומה דבויה, אומה סובלת, ושמע לך את הסיפור הזה, תראה מה זה, אנחנו נמצאים במרכז העניינים, כל הגלובוס הזה, הענקי, תראה כמה זה בכלל ארץ ישראל על הגלובוס, זה מוזר מאוד, כל ארץ ישראל על הגלובוס, והכל סביב ארץ ישראל, הכל סביב, הפסת ארץ הזאת, הכל סביבה. נשמע לך את כל הסיפור הזה, שיהיה לך כמו שזה סקנדינבי אחד שם, תסתובב בעולם עם אזרחות סקנדינבי, ונשמע לך בכלל, נשמע לך את כל הסיפור הזה, כי אתה מכאב ראש, אתה אדם רוחני, שיהיה רוחני, עזוב. אבל אם הוא מאוד מאוד רוצה, מאוד מאוד רוצה ומאוד רוצה, סימן שייך לעם ישראל, ואז צריכים לקרב אותו, כן? ולאט לאט לקבל אותו עם כל התהליך הגיור. מתברר שרב נחמן ברסלב, שמדבר על העניין הזה של גרים ובעלי תשובה, הוא מחבר אותם. בדרך כלל הוא מחבר אותם. זאת אומרת, מאמר הזה של מאמר, מה שנקרא, מאמר י' ד', אנחנו רואים שהוא... בקצה מורה למד י' ד' נדבר על העניין הזה של לקרב רחוקים, כי בכל המהלך הזה של רב נחמן ברסלב מצאנו הרבה התייחסות לעניין הזה של קירוב רחוקים בכל מיני אופנים, עד כדי כך שיש סיפור מהסיפורי מעשיות שאנחנו עסוקים בו עכשיו, נקרא סיפור השמישייה חיגר, חיגר שהוא בעצם לפי מה שמובן מהסיפור זה הצדיק האמת, הוא זכה אחרי שהיה חיגר, הוא תיקן את הרגלים, התרפא ברגלים ואז הולך לרפות אחרים, לרפא אחרים. אבל הסיפור מתחיל בזה שהיה חכם שציווה על הילדים שלו להשקות אילנות. זאת אומרת, הם יכולים להתפרס בעוד פרנסות, אבל עיקר הפרנסה שלהם תמיד תהיה מלהשקות אילנות. ומה שהבנו להשקות אילנות זה להשקות אילנות הכוונה, מה שרבנו אומר בעוד מקום אחר אומר, שלא להיות עצים יבשים, אלא ללכת ולהשקות אילנות, הכוונה לקרב רחוקים. להשקות נשמות. לתת להם. להשקות נשמות, וזה מתחבר מאוד יפה עם מה שנאמר כאן בתורה י' ד', כן, כל המהלך הזה, שמדבר על... שיהיה אפשר לעלות את הכבוד לשם ולקדוש ברוך הוא, שזה בעצם כל העבודה שלנו. כל העבודה שלנו זה להחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא. אנחנו לקחנו את הכבוד לעצמנו. זה נקרא שהכבוד, שהקדוש ברוך הוא נפל. המלכות, שהקדוש ברוך הוא נפולה. מה פירוש? אנחנו במקום להמליך את הקדוש ברוך הוא, המלכנו את עצמנו. במקום להמליך את הקדוש ברוך הוא, המלכנו את עצמנו. אז מילא, המלכות נפולה. המלכות, צריכים להרים את המלכות, לגלות את המלכות. והמלכות וכבוד זה היינו, מי זה מלך הכבוד? זאת אומרת, מי הראוי לה לכבוד? המלך. לכן הכבוד של השם, או המלכות של השם, לפעולה, ואז זה מגיע לסתרה אחר. כיוון שזה נופל, זה קם, תמיד אחד נדע על חשבון השני. ברגע שאנחנו נשארנו את המלכות, אז זה הולך לסתרה אחר. ברגע שסתרה אחר טיפול, אז איך המלכות תחזור אלינו, וזה יהיה בעזרת שיבוא משיח צדקנו. אז על כל פנים אנחנו נמצאים בבעיה, שהכבוד נפול, המלכות נפולה, הכל נפול, ויש לנו עבודה להחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא. זה עבודה של הפרט, עבודה של הכלל. זאת אומרת, יש מה שנקרא המלכות הפרטית של כל אחד ואחד. העבודה של הפרטית, להמליך את הקדוש ברוך הוא, זה השאלה איזה אחוז אדם זכה להמליך את הקדוש ברוך הוא. כמה אחוז זכה להמליך אותו? כמה אחוז זכה להמליך אותו זה כמה אחוז שהוא זכה להיפטר מסתרה אחר שלו. אותו חלק שהוא לא זכה, זה החלק שהאדם ממליך את החשקים שלו. מה שהוא מתחשק לי, בא לי, לא נראה לי מה ששם יתברך אומר, אין לי כוח לזה. כל הדברים האלו, זה נקרא שאנחנו ממליכים את הסתרה אחר. העבודה שלנו כל הזמן זה מלחמה, להמליך את הקדוש ברוך הוא. נופלים, קמים, נופלים, גם זה חלק בחשבון. אבל כל פנים, אם נניח אם נלך את הקדוש ברוך הוא 20%, אז לסתרה אחר נשאר 80%. אם נמליך 30, יישאר להם 70, נמליך 40, יישאר להם 60, וככה זה מתקדם. נמליך 90, יישאר להם 10%. ואם נמלכנו רק 10%, יש להם 90% ביד. 90% ביד שנמלכנו את התעשית, הקדוש ברוך הוא רק ב-10%, 90% הלך אליהם, זה לא פשוט בכלל. הפירוש של דבר, שהמלכות נפולה מאוד. המלכות מאוד נפולה. זאת אומרת, וזה מה שקורה נכון להיום, המלכות הפרטית, שכל אחד זה עבודה פרטית שלו, אבל המלכות הכללית זה מה שכל עם ישראל ביחד ממליכים את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא כלל המלכות של כלל ישראל. זה אוסף של כל פרטי המלכות של כל אחד ואחד, באופן משוכלל, זה יוצא המלכות של כלל ישראל. מכיוון שהרוב האחים שלנו בכלל לא רחוקים, אז סך הכל המלכות מאוד נפולה. ולכן השפע מגיע אליהם, השפע הולך אליהם קודם. אז האריז"ל מסביר את זה, ולמה? כי כשהמלכות היא בצורה מסודרת על מקומה, ממליכים את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, כל עם ישראל ביחד, אז זה נקרא שהמלכות על מקומה, המלכות מתעלה, מלכות השם מתעלה, כבוד השם מתעלה, כבוד ומלכות זה היינו הך, מי זה מלך הכבוד? אז הכבוד של השם, המלכות של השם, הכל מתעלה, ומילא כשהמלכות מתעלה, ספירת מלכות עולה, מקבל את השפע במקומות גבוהים, השפע מיד מגיע ממעלה המלכות לעם ישראל. מה שקורה שהמלכות ירודה ונפולה, אז השפע עובר הרבה צמצומים, הרבה פילטרים, הרבה מסניות, עד שהוא מגיע למלכות, שהיא נפולה, ואז מגיע השפע בצמצום מאוד מאוד מאוד, עד יש קשיים בפרנסה, יש בלבולים, יש מצבי רוח, וזה נקרא דינא דמלכותא דינא. במלכות יש דינים. יש דינים, לא נמתקו הדינים. הדינים שימתקו מלכות זה שיעלו את המלכות. אז כל הרעיון הוא שכשהמלכות מתעלה בכלל ישראל, אז השפע מגיע לכולם, לכולם. לכולם מגיע שפע נפלא, כל מה שחסר. כך זה אמור להיות. כשהמלכות ירודה, אז השפע מגיע אלינו בצמצום מאוד גדול, ואחרי כן השפע כשמגיע אל הסתרה אחר, או שמגיע לא דווקא הסתרה אחר, מגיע למלכות הסתרה אחר, או שמגיע סתם לגויים בלי קשר, הוא לא מגיע לעם ישראל, ואז צריכים ללכת לחזר אצל הגויים לקבל אותו. אריז"ל ממשיל את זה כמו כלי כזה, שאני כלי ומתחתיו נניח יש עוד כלי יותר גדול, וכאשר עם ישראל זוכים, אז הם זוכים שקודם כל ישפיעו להם את השפע, ומה שמתמצאת מזה, התמצית מגיע מסביב לגויים. עכשיו חלילה הפוך, כשהמלכות נפולה, אז הם מקבלים קודם את הכלי הראשון, מה שנשאר שאריות אנחנו מקבלים אנחנו מסביב. וזה המצב נכון להיום. למעלה אנחנו, זה הכל נראה כמו שנראה. זה קודם כל אינטרס פשוט שלנו, אבל זה לא הנקודה באמת. הנקודה היא להחזיר את המלכות לקדוש ברוך הוא, זה הרצון של כל יהודי ויהודי האמיתי. כי בסך הכל מה שאנחנו נמצאים פה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. זה אנחנו נמצאים פה. כל התענוג של הקדוש ברוך הוא, זה שממליכים אותו מתוך עולם שפל. זה כל הסיפור על הגלחה. כל מה שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא מתוך עולם שפל, כמו שסיפר לי היום יהודי, שיהיה די טוב שלנו בשיעורים, אנחנו נחם אותו, לא עליכם. אז הוא מספר על אבא שלו, שנפטר, שהיו לו שני ניסיונות בענייני קדושה. שני ניסיונות גדולים בענייני קדושה. והשתבח שמו. בשני גילאים שונים לחלוטין. זה היה בצעירותו, זה יותר שהיה כבר נשוי, פעם שנייה. ניסיונות ממש בנושא הידוע, ממש ניסיון, כפשוטו, לפי כל הכללים של ניסיון. שמציעים את העבירה והוא ניצל מזה. ניסיון של יוסף הצדיק. בשני המקרים האלו הוא ניצל וברח משם. ועל זה מקבלים, כקדום הצדיקים שעל זה מקבלים פרס מיוחד. או שהאדם זוכה שהוא בעצמו נהיה צדיק, או שמקבל ידים צדיקים. אותו לא הכרנו, מן הסתם אם אמרתי כאן ניסיונות ודאי, אבל מעבר לזה, בלי הנערה, ראו את הילדים, כל הבנים שלו, בן פרץ יוסף, אחד אחד שם. אברכים חשובים מאוד, ממש חשובים, דיברנו איתם, ראינו שממש אברכים מראי שמיים חשובים. אין כאן דבר, את הקדוש ברוך הוא מפסידים, זה כל אחד יעמיד אותו במקום שלו, בניסיון שלו, דברים שאף אחד לא יודע אותם, רק הוא והקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יודע אותם, רק הוא והקדוש ברוך הוא. ואם הוא יתרגל לטלטל בעצמו, לא יהיה לו חשק לעמוד בניסיון הזה. אם הוא לא יתרגל ללכת עם הערכה עצמית, לא יהיה לו חשק לעמוד בניסיונות. ממילא להעמיד את הקדוש ברוך הוא, זה, יש לפעמים הזדמנויות מיוחדות ביותר, שאין איש יודע אותם, רק האדם עצמו והקדוש ברוך הוא. ניסיונות שרק אדם והקדוש ברוך הוא יודעים אותם. וזה ניסיון לפעמים של חלקיק השנייה, של רגע אחד. ועמד הוא המשיך הלאה, זה הכל. להסתכל או לא להסתכל. להיכנס לאתר הזה או לא להיכנס לאתר הזה. להיגרר או לא להיגרר. ללכת לשם או לא ללכת לשם. ניסיונות של רגע, החלטה, חלקיק שנייה. מה הוא מכריע שם? מה מי יודע מה הוא מכריע שם? לדורות שלמים הוא מכריע בהחלטה הזאת. דורות שלמים. כי זה ידוע הרי. עיניים רואות ולב חומד וכלי מעשה גומרים. האדם אחרי כן כבר זה לא בשליטה שלו. אחרי שהוא גירה את עצמו כבר אין לו שליטה. אין לו שליטה אחרי כן. דיברנו השבוע על שבבים. כשדיברנו על הנקודה הזו של הקדושה, מה זה נקרא ניסיון כל אחד לפי הדרגה שלו? שתבינו רבותיי ששום דבר לא הולך לאיבוד, אבל כל אחד בדרגה שלו. לא מנסים אדם דברים שלא שייך לדרגה שלו. אז הבן השליטה סיפר בשעתו לפני שנים רבות שמענו את זה, על אדמו"ר מקוצק. אדמו"ר מקוצק היה שרף קודש קודשים. היה לו פעם תקופה שהיה לו פצעים, חטטים, למטה במקום של הצניעות. והיה לו גירודים ואיסורים נוראים. עכשיו, לגרד במקום הזה אסור, זה הלכה מפורשת. מצד שני, בוא לא שעולם, לפעמים אדם הגירוד שיש לו, מהגירוי לגרד, מוכרח לפחות לגרד. עד כדי פציעה, הוא פוצע את עצמו, הרבה הוא לא מרוויח מזה. כי הוא נהיה רק פצוע והוציא את העצבים שלו. אבל הוא חייב להוציא את העצבים מהכאב הזה, מהייסורים האלה, התייסות הזו של הגירודים. והראו את האדמו"ר מקוצק יושב לו מת, ממש בצער, ממש תופס את עצמו, ומתפלל, בייסורים נוראים. אז החסידים דרכו לחפש איזו משחה, ומצאו משחה מסוימת שהתרגיע את המקום. שזה לא התרופה, זה רק מרגיע שיתרפא. והציעו את זה לאדמו"ר מקוצק שעד המשחה. כי לא יכול לראות אותו, והתייסר בצורה כזאת, כולו איסורים, כולו התייספות. הציעו את זה לאדמו"ר מקוצק, הוא לא רצה. לא רצה לקבל. כבוד הרב, אנחנו לא יכולים לראות את ההתייסרות הזאת. זה נורא. אז אמר להם אדון מיקוצק, חז"ל אומרים שהאדם מקדש עצמו מעט מלמטה בעולם הזה. מקדש עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. למעלה מה? בעולם הבא, מקדשים אותו הרבה. אדם מקדש עצמו מעט מלמטה, איזו תנועה, איזו פעולה, משהו שנוגע לענייני קדושה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. אמר להם אדון מיקוצק, זה חז"ל. אמר להם אדון מיקוצק, אדם מקדש עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. ואדם מקדש עצמו מעט מלמטה, חלק הנמוך של הגוף, כן? כן, התנהג בקדושה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה בחלק הגבוה של הראש, של הגוף, במוח. לכן הוא לא היה מוכן לקבל את המשחב, היה מעדיף להתייסר. כי אנחנו מצאנו את העניין הזה, כמו שתורת הקודש מביא, שעניין של קדוש, קדוש לא, זה לא בהכרח הולך העניין של גאונות ולמדנות. קדוש זה נוגע לעניינים של הנהגות בענייני קדושה. אז זה נקרא קדוש. קדוש זה לא הולך בעניין של גאונות. קדוש זה הולך העניין יחלה בחוד פשוט וקדוש. קדושה זה הולך העניין של התנהגות בענייני קדושה. כמו שאומר רבנו וגם שם, כמו שמעתי שמחפץ חיים גם כן משהו דומה לזה, אותו רעיון. ספר מביא תמובה, אדם יכול להיות שלא יהיה למדן, הוא יהיה צדיק. כמובן שאנחנו מצווים מאוד כל התורה כולה. אבל יכול להיות שאדם נאנס, או שלא זכר, או שהנסיבות של החיים שלו גרמו לו שלא זכר ללמוד. זה לא מונע ממנו להיות צדיק. כתוב ספר מביא תמובה, אדם יכול להיות צדיק אף על פי שהוא לא למדן. כי אם הוא יהיה למדן, הוא יהיה גם בעל השגה. זאת אומרת, אם הוא גם ידע, אם הוא גם ילמד תורה הרבה, יהיה למדן בתורה, כן? אז אם אליה, הוא יהיה גם כן בעל השגה. יהיה לו השגות גבוהות, לאמנת השם יתברך בכל מיני דרגות עצומות. אבל זה לא נוגע לעניין שאם הוא יכול להיות צדיק או לא להיות צדיק. צדיק כל אחד יכול להיות. ובמה זה נבחן? איך הוא מתנהג בעיני קדושה? זה כל המבחן שלו. ראינו אצל מורי חיים סילבני עליו השלום, שהיה צדיק נוראי. הוא היה, הרבי היה תלמיד חבר שלו, של מורי חיים סילבני. אז אתם מבינים מה הסקינן פה? אז מורי חיים סילבני עליו השלום, זה סיפור ידוע. הרי אצלו, כשהיה מגיע, מישהו היה מגיע אצלו, אם הוא ידע שיש בעיות קשות מאוד בעיני קדושה, הרבה פעמים הוא לא רצה להתראות בפניו, כדי שלא יהיה מצב של ביזיון. איך הוא התנהל, לא יודע מה החישובים שלו היו, אבל לא רצה. אז הוא היה סוגר את התריסים, וזה היה נראה שלא נמצא בבית בכלל. בכזה מצב, או שאצלו, בבית או שאצל אחותו, איך הוא ידע? הוא ידע מרחוק מי הולך להגיע אליו. היה מקרה, וכמובן אם מגיע אליו אדם שהוא מאוד רוצה, הוא יודע שהוא ראוי, הוא יוצא, לפעמים גם הוא יוצא לקראתו. עוד לפני שהוא הגיע. היה לו אחד תלמידים, מדובר על סיפור של עשרות שנים אחורה, כן? כי אם זה בא לי בשנת תשל"ז זו נפטר, אז מילא, אם הפטירה הייתה בתשל"ז, זאת אומרת שבעצם בא כמה עשרות שנים לפני. אז היו אוטובוסים, זה היה, איך אומרים, רק חול וחול. כן, כבישים היו חולות, היו כמה כבישים, כן, על כל פנים היו כמה כבישים, כן, כמה כבישים היו, כן, אבל היה בחולות, וניסה עם אוטובוס מבני ברק לשם, זה היה גם מבצע. אז אחד הבחורים, שהיה מאוד מקרב למורי חיים סילבני, הוא נסע ליהוד, לבית שלו, ולקח איתו את החבר שלו. עד שהגיע ליהוד, מגיעים לבית, הוא רואה התריסים סגורים בכל הכיוונים. אז הוא, לדברה, אמר, טוב, נדע, בוא נחדוק אצל הבת שלו, אולי אצל הבת שלו נמצא. לפעמים הוא לא נמצא בבית, הוא בבית אצל הבת, גם כן ביהוד. ניגשו לבת, לבית של הבת, הוא לא היה שם. אז אמר, טוב, עכשיו צריך בדיקה עוד כיוון. הלכו לתחנה, אמר, החבר שלו תישאר פה. תישאר פה. שבו אצל החבר, הישיר את החבר שלו והלך לבית של הרב. איך שמגיע לבית של הרב, הוא רואה את הבית פתוח, הרב יוצא לקראתו. מה שלומך? מה שלומך? הרב מאוד אהב אותו. אז אומר לו, הרב, הייתי צריכה מקודם. אומר, כן, אתה היית, כן, אומר, הבאתי את החבר, הבאת חבר, אומר לו, זה חבר? הבאת מחבל, לא חבר. הבאת מחבל, הוא עושה דברים קשים הברית, אתה הבאת מחבל, דברים מאוד קשים. אבל הוא רוצה, הוא בסדר. עד שהוא שכנע אותו, שהוא יקבל אותו וכו', ואז הרב דיבר איתו, לאט לאט קיבל עצמו, שקיבל עצמו, שישנה את המצב שלו, שלא שיפסיק עם השטויות. הצדיקים יש להם כזה צער, לא, יש להם צער גדול לראות כזה דבר, לכן הוא מעדיף לא להתעכל עם זה. יש להם צער גדול, צער גדול, כי הם יודעים מה אדם גורם לעצמו, זה לא שעכשיו הוא שונא אותו, הוא לא יכול לשנוא יהודי, זה אהבה, כמו שהקדוש ברוך הוא, כמו שאבא לא יכול לשנוא את הבנים שלו, הם לא יכולים גם לא יכולים לשנוא יהודי, אבל יש להם צער לראות מה אדם עושה לעצמו. אדם שם עצמו מעטה שחור, וגם גורם לעצמו צרות. וגם לעצמו מכניס לעצמו סכינים, יש להם צער גדול, לא יכול לסבול את הצער הזה, מעדיף לא לראות את זה בכלל. אחרי שהוא קיבל עצמו, אז הוא קירב אותו. אבל לעומת זאת, מספר המשמש שלו, שלפעמים היום מגיעים אנשים מאוד מאוד פשוטים, מאוד פשוטים. למשל פעם אחת הסיפר הגיע מישהו, שהיה נראה אדם מאוד פשוט, גם לא היה לבוש בצורה שהיית חושב שאולי פה יש איזה תלמיד חכם, משהו מיוחד. והרב כל כך קירב אותו, כזאת אהבה, כזאת אהבה מיוחדת, לא רק אהבה, אלא גם מתייחס לה בכבוד מיוחד. זה היה קצת פלא בעיני הרב שמש. אז הוא שאל אותו אחרי שהוא הלך, הוא אמר לו, פודרה, מה הכבוד המיוחד הזה? הוא אמר, היהודי הזה שאתה רואה, אמר לו, אתה לא יודע איזה הנהגות של קדושה יש לו. כמה הנהגות יש לו בקדושה? לכן אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת כלום. זה רק תלוי בעבודה עצמית של בן אדם. נושא של קדושה זה עבודה עצמית של כל אחד ואחד. זה לא הולך לפי עכשיו מתראה ואיך אתה נראה. ודאי שאם אדם לבוש בצורה מסוימת, איך אמר לי פעם מישהו, אני לא הולך עם כיפה, למה? אם אני הולך עם כיפה, אז זה מחייב אותי לכל מיני מקומות. אני לא יכול להיכנס לכל מקום. אז עם כיפה כבר לא יכול להיכנס. זה יש לב ראשון. לכן אם הוא ילך עם ביגוד כזה, עם כיפה עם ביגוד מסוים, אז הוא גם חסר עוד דברים. אז הוא ילך עם כיפה ועם לבוש כזה עממי, כזה שם שוחרר. בכל מיני מקומות ככה, הוא יראה כזה עממי. זה גם לא מחייב, תעשה מה שאתה רוצה, רק תבין שזה מקביל, שאדם הולך עם בגדים מסוימים, אז באמת הוא כבר חסום לגמרי. אז זה חלק מהדברים שעוזרים אדם לחסום את עצמו. שלא יידרדר למקומות שלא צריך להידרדר לך שלום. אבל זה לא תלוי בזה, פנימיות של הנאות לא במה שהוא נראה. זה יכול להיות לבוש כמו שלבוש, והוא צדיק נסתר, לך תדע מזה. צדיק נסתר לא במובן של לבדוק צדיקים, אלא שאנשים לא יודעים איזה הנהגות יש לו בסתר. הנהגות שלו מיוחדות של בסתר, ואין לי שיודע מהם בכלל. רק שלבוש בצורה כזאת, שהיא יותר משוחררת, אז יותר קל להפיל אותו ולגרור אותו למקומות, כי הכל פתוח, הוא יכול להגיע לכל מקום שהוא רוצה. אז הוא צריך יותר שמירה, הוא צריך יותר עבודה על עצמו, לא להגיע למקומות מסוים. אבל מעבר לזה, אדם יכול להגיע לכל דרגה עם כל לבוש שהוא. כל לבוש הוא לכל דרגה שהיא. לכל דרגה שהיא עם כל לבוש שהוא. לכל מקום אין שיודע ממנו בכלל, ואף אחד לא יודע ממנו בכלל. הוא והקדוש ברוך הוא. הוא והקדוש ברוך הוא אין שיודע ממנו. וזה היה פליאה בעיניו. גם שם משורה, פתאום חריגה אצל הקדוש עזב, וכזאת כבוד מיוחד, אמר לו, יש לו הנהגות מיוחדות בקדושה. אז זה נקרא להמליץ לקדוש ברוך הוא, להמליץ לקדוש ברוך הוא, ולהחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא. זה העניין של הכבוד והמלוכה. אומר רבנו כאן בהמשך, כמו שבא בזוהר הקדוש, בשעתה דשאר עקום, עתין ועודה לקוד שבריחו, כדי נסתלק ויתייקר, שמע דקוד שבריחו אלה ותתה. כמו גבי איתו, בשעתה דאמר איתו, בשעה שאמר איתו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. כדי נסתלק ויתייקר שמע דקוד שבריחו. זאת אומרת, שמגיע אחד כמו יתרו, שמגיע מעשיית תומעות, הוא מגיע, עכשיו נהיה רעש בכל העולמות. מה רעש? מה רעש? תבינו רבותיי. אחרי שבא רב נחמן מברסלב מציבה להשקות אילנות או לקרב חוקים, אז צריכים להבין איך עושים את זה, ואז נבין מה טמון פה. רק המפורשות, זהו כבודו, כשבני אדם שהם מחוץ לקדושה, מקרבים עצמם לפנים מהקדושה, אין גרים שמגיירים, אין בעלי תשובה, שגם הם היו בהם בחוץ, וכשהם מקרבים מכניסים אותם לפנים, זהו כבודו. זאת אומרת, זה הכל הנחת תואר של הקדוש ברוך הוא, שמגיעים מבחוץ ומתקרבים. אז הרעיון פה, בעצם, צריך להבין, וכי זה כל כך קל הדבר הזה? אפשר כל אחד להתערב? לפעמים אדם רוצה לדבר עם מישהו מסוים, מדבר, מדבר איתו, מדבר איתו שעות, 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 מוציא את כל מה שיש לו, זה שמע אותו לא זז חוט השערה, והבן אדם הזה הוציא את נשמתו והתקרר לגמרי. הוא היה לו הערה נפלאה, הכל הלך. הוא הולך הביתה מיובש ומתוסכל. מיובש מכל הרוח שהייתה לו. ומתוסכל, לא יצא פה כלום. הסבטתי את הזמן, תחנתי מים. מה עשיתי לעצמי סתם? מה הנקודה פה? אבל יצחק בנדר עליו השלום, שהוא בעצם היה, הוא העמיד את כל התלמידים, הצדיקים הגדולים שישנם היום בברסלב, שהיה מורה דרך הגדולים, הוא שהיה באומן ושקיבל את כל מה שקיבל באומן. אז ממנו שמענו פורשות, כשאדם הולך לקרב, אז צריך אולי נקדים פה הקדמה. הוא אמר שיש חילוק, כשאדם הולך לקרב עם השני, הוא מוכן לשמוע או לא מוכן לשמוע. שאלה מי בא למי? האם אתה בא אליו לקפוץ את הערה עליו, או שהוא בא אליך לקבל את האור ממך? כן? זאת אומרת, אתה החלטת, תפסת אובייקט, אתה אומר, אני הולך להתלבש עליו עכשיו. אני הולך לשבור אותו, להכניע אותו, לגמור אותו, עד הסוף. או שהפוך, כשהוא בא אליך, סלח לי, אפשר לשאול אותך שאלות, גם קנטרניות, אבל בשביל ידיעה. כן, כי לקנטר זה לא דרך התורה. גם קצת קנטרניות, אבל בשביל באמת לדעת. אבל הוא בא אליך על כל פנים. מה החילוק בדברים האלה? היה סיפור, עם איזה פרופסור גדול, שהיה גם כופר גדול בשעת השלום יצחק בנדר. היום אין כופרים היום, היום אין כופרים. כשנראית כופר, אתה צריך לדעת כדי מה לפעור. היום אין כופרים כי לא יודעים. הם טעני שאין כופרים לכופרים. סתם בורות. היום אין כופרים. כן, אני יכול להגיד שהוא כופר. הוא לא יודע מה זה כופר, לכן הוא אומר שהוא כופר. כשיודע להיות כופר, הוא צריך לכם מה זה כופר. שרף כל התורה כולה, ועם זה עכשיו לכפור. זה כופר, זה כלום. הוא מחליט שהוא רוצה תאוות, הוא אומר לך, אני יודע הכל דתיים, אני יודע הכל, מה אני יודע? שבת, אני יודע הכל שבת, אני יודע אסור לסור ואסור לילדי קשר, אני יודע הכל. הוא יודע לעשות מלאכות עם רבות תולדות, הכל הוא יודע. ספרים הבקר, אני יודע הכל, אסור לילדי קשר, אסור לסור, אני יודע הכל. אתם יודעים, אני יודע הכל. מה יש לך עוד להגיד, ששמים תפילין צד שמאל, אני יודע את זה גם כן. שתי קוביות, כן, הם מכירים את הכל. עכשיו הוא אומר שהוא גם כופר. אתם מבינים? בוא נראה שיקח יכפור בתורת היחסות של איינשטיין. יצחקו ממנו באוניברסיטה. הוא יגיד, התורת איינשטיין היא לא נכונה. על סמך מה? הוא יגיד, מה, לא נראה לי. יגיד, עוד שמה, אתה גאון. בטמטום. גאון בטיפשות, אלוף בטיפשות, ויגיד איינשטיין טעה, למה? לא בא לי. הוא לא אדם סימפטי, הוא לא נראה לי היה. הוא הייתם לזה בתמונות ונראה איזה רציני נראה, לא נראה לי. אז הוא נקרא כופר מאיינשטיין. איינשטיין אפילו צוחק כשיושב להגיד דברים, אני לא מצחיק אותם תמיד. לא מבינים, שווה לי שהיא לכפור באיזו תיאוריה מסוימת, אתה יודע טוב טוב את התיאוריה, ואחרי זה לוחץ שלא נכונה. אבל מה, הוא אומר לי, תשמע, לא, לא נראה לי, אני כופר. תגיד לה, תשמע, אתה לא כופר, אתה ליצן מותק. סתם ליצן, זה ליצנות. אני לא מאמין, בסדר, אתה לא מאמין כי אתה לא יודע. כן יודע, בסדר, תגיד שאתה יודע. זה חלק מהבורות, שהוא מכריז את זה על מה שהוא לא יודע. כן, אנחנו צריכים להבין את השקפיות של הדברים, תמינים, כי זה לא להתפנות אחריהם, ולפולמוס מיותר, להתפלמסות מיותרת. אתה מבזה את עצמך, תמין. אתה הולך להתווכח עם אחד שלא יודע כלום, על דבר שהוא לא יודע, ולהוכיח לו שזה כן נכון. הוא לא יודע כלום. תגידו, תשמע חבר, להתווכח, לא יודע, שארת, מה זה גרת? איזה שאלה? תרגעת, לא יודע כלום, רילקס, לא יודע כלום, משמע, שמע. בוא תשמע קודם א' ב', דברים אלמנטריים אתה לא יודע. אתה מדבר איתי על דיפרנציאציה שאתה יודע, שתי נעלמים אתה לא יודע למצוא. אתה לא יודע למצוא, לפתור שני נעלמים אתה לא יודע למצוא. אתה מדבר איתי, אתה לא תסוק מעצמך. הוא מדבר לי על אינטגרלים של לן. של לנים, אתה מבין? זה טבעי, זה לא, הוא בכלל לא מתחיל פה. כן, הוא בכלל לא יודע למצוא את המין, יקבל זה עלי לך של זה. על מה אתה... זה מצחיק. הנקודה הכי יפה בכל הסיפור הזה, שבנושא של תורה, אדם יכול להפגין את הבורות שלו עם הרגשה של ידיעה. אין דבר כזה בשום מקום. תמיד הנקודה. יופי. לכבוד זה אפשר לשכור. אני נתקל בזה יום יום בבין, בכל הסיטואציות המוזרות האלו. אני צופה מן הצד, אני רואה איך אנשים מתעמתים, הלא כלום, אתה מבין? זה שיח אילמין, שיח חרשים, אתה מבין? הוא מדבר על משהו אחר, והוא עונה לו משהו אחר, אתה מבין? קום להגיד לשמה, אתה לא יודע כלום. חברת ביקור איתך. אומר, אני יודע כלום. הוא עכשיו תוך כדי שום דבר, אבל זקח, אבל אתה גם לעשות מה שהוא לא יודע. קודם תגיד לשמה, אתה לא יודע, אתה רואה לדבר איתך, ותחייך לו. אתה בתור מקום. אם הוא ירצה לדעת, בוא תדע, בוא. לא רק פיזיקה, צריך ללמוד נוסחאות, אנרגיה קינטית, פוטנציאלית, חישובים, שורש, לא, גם פה צריכים ללמוד טוב, טוב את הנוסחאות, טוב, טוב, אחרי כן להתחיל להתווכח. אה, כן, במירת ברצינות? כן, כן, מדעי היהדות, זה מדעים מדויקים. או, מה, ברצינות? חשבתי שזה סתם תיאוריות. מדעים מדויקים מבינים טוב. על מה שיהיו מדויקים, כן? אז מה הנקודה בכל הסיפור הזה? אז הגיע איזה פרופסור אחד לויצחק בנדר, מכיר אותו כנראה מבינארות, אני יודע, מכיר אותו, ורצה שיוכיח לו, שיתווכח איתו בני יהדות. זאת אומרת, בוא נשכנע אותי מה שנקרא, בוא נראה מי מכופף את מי, אמין? בוא תוכיח, תראה. אמר לו יצחק בנדר, עליו השלום, אני מוכן רק בשני תנאים. שני תנאים יש לי. תנאי הראשון זה שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. את זה אתה מאמין? אני יכול לדבר לך. אתה לא מאמין בזה, חבל הזמן שלנו. אני לא הולך להוכיח לך כעת שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. תתחיל קצת לדבר על חייזרים ועל פיצוצים ועל פפצים. זה לא, זה אין לי את העניין הזה. ולוכיח עולם הבא, עולם הזה, אין, זה לא, לא מתחיל. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אתה מקבל את זה או לא מקבל? אם אתה לא מקבל לזה, זה לא הסוגיה בכלל. לא הסוגיה. או שאתה לא יודע, או שאתה סתם מבבל את המוח, אני אין לי זמן לזה. זה תנאי ראשון. תנאי שני, יותר מעניין. שימו לב למה הוא עשה לתנאי הזה. תנאי שני, אני משמיע ואתה שומע, ולא הפוך. אני אין לי לשמוע את השטויות שלך. יש לי עניין להשמיע לך כי אתה רוצה. אני אין לי לשמוע אותך. אתה בא, אם מצאת לך תיאוריה לא נכונה, מה שלא קיבלנו בהר סיני, אין לי עניין לשמוע אותך. יש לי עניין להשמיע לך אם אתה רוצה. ולמה אמרנו את זה? כי הכפירה זה תוכנה שלמה, שהוא סגור עם אגוז, הוא סגר אותה, הוא סגר את עצמו. קראתי פעם איזה יהודי אחד כזה, שהוא... תואר שני בפקולטה אחרת הקשות ביותר, מתמטיקאי מעולה, פיזיקאי גם מעולה, ואמר בוא נשמע אותך מה יש לך להגיד. תוך כדי שדיברנו, אז ראיתי שהוא עם כל החוכמה שיש לו, עם כל הגאונות שלו, הוא סגר את עצמו, הקיף את עצמו בטבעת כזאת שאין מה לחזור. קיצור, הזמן מיותר. כן, שהקדוש ברוך הוא יבקר את זה, לאט לאט. חבל לך על הזמן. הוא סגר את עצמו, נעד את עצמו. כל דיון נועד מראש לכישלון. אז הוא אמר, לכן אמר אותו פרופסור, תקשיב טוב, אם אתה רוצה, אתה מקבל בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, תנאי ראשון, תנאי שני, אני מדבר ואתה שומע, ולא הפוך. אין לי מה לשמוע אותך, אני יודע מה אתה, אולי אתה אמר שמי לי, שגעת את עצמך, וחבל הזמן שלנו, אתה הקף את עצמך, שגעת את עצמך, שאת כל המוח שלך לסגור את עצמך, וכזה, כזה, כדי, של הרגשה הטובה, הקף את עצמך בכל הכיוונים, אין לי זמן לזה. מה זה נוגע לנו בעצם כל העניין הזה? איפה זה יורד אלינו? כשדיבר על יצחק בן דרעי עליו השלום מנקודה שאתה הולך לקרב, כי כולנו מצויים לקרב, אין לעניין כן לעשות סמינרים, יש עניין, עניין את מי שהגיע לך בהשגחה פרטית, שרוצה לשמוע אותך, בלבד. לא שאתה הולך לחפש אותו, אלא הוא בא אליך. למה? כי אמר, יש חילוק אם אתה הולך אליו, או שהוא הולך אליך. מה החילוק כאן? אז קודם כל החילוק בסברה. אם הוא בא אצלך, אם מגיע אליך, אם רצון לשמוע, בוא נשמע מה יש לך להגיד בנושא הזה. אז אחרי שתגיד לו, תבוא שאלה הבאה. אתה תענה לו, אז תבוא עוד שאלה, אתה גם על זה תענה. עד שיגיע איזה שלב, תגיד לו, שמע, עד כאן, על כאן, עד כאן. לא רוצה לענות לך יותר, כי זה יותר מדי. יותר מדי, תגיד לו, אתה הבטחת לי שאתה יודע, אתה מוצא שאתה יודע. אמרתי לך, ודאי, אבל זה סבלנות. ולמה אתה יכול לעצור אותו? כי הוא בא אליך, לא אתה באת אליו. הוא רוצה לשמוע, אתה יכול לשמוע, זה שלבים. שלבים. מה שאין כן, אם אתה בא אליו, אתה מחויב לו. ואז הוא לוחץ אותך, עוד שאלה, ואתה חייב להוכיח לו, עוד שאלה, ולהסביר לו, עוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה. והוא שומע, ואין לו ברירה, והוא שומע, והוא שומע, והוא שומע, מרוב שהוא שמע, אומר, זהו זה, עזוב אותי, לא רוצה. מתפוצץ. היה פה ריבויות. ריבויות. אין לו כוחות לשמוע את כל זה, מה שאתה משמיע לו. אין לו כוחות, זה צריך לבוא לאט לאט, עם שבת אחת. וזה לא נגמר, הלאה והלאה, ואני אוכל, ואני אוכל עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר, עוד נקודה, עוד נקודה. וזהו זה. אתה מרוב שאתה מנעית אותו, אתה גם חונק אותו. וזה נגמר הסיפור. הוא שמע תשובות יפות והולך הביתה. לא רוצה יותר. שלום, לא מעניין אותי. זה אמת או לא אמת? לא יודע, עזוב. רגע, השתכנעת? לא, לא רוצה, עזוב אותי, לא רוצה. מה קרה? חנקת אותו. ריבוי האור מכבה את הנר. ריבוי השמן מכבה את הנר. חנקת אותו לגמרי. לכן, כשהוא בא אליך, אתה יכול לעצור. כך הוא הסביר. עצור זה לא להיום, חכה, תמתין. נגיע גם לזה, יבואו שלנו כן. זה על פי הפשט. על פי הסוד זה יותר מעניין. על פי הסוד, למה, מה החילוק באמת אם אתה בא אליו או שהוא בא אליך? הרי הוא מוקף סטרה אחרה וקליפות, שנבררו מכל השטויות שהוא עשה. אם הוא בא אליך, כל הסטרה אחרה הזאת שהוא התדבוקה בו נכנעה. כי הוא בא אצלך לשאול. אני רוצה לשמוע, קטעת יתרו, שהגיע יתרו. הסתלת ויציאת כרשמה דקות שרוש כל העולמות. התעלה השם שרוש בכל העולמות. למה? כי כל הסצרה הזאת נכנעה. כל איפה שהוא היה, כל נהרס כל המקומות האלו. הוא בא עם הכנעה, הכל נכנס שם. היה כאילו שם גדול מאוד כל המקומות האלו. עכשיו הוא צריך לך לפעול, הוא נכנע, נכנע איתו, הכל הרע נכנע איתו. מה שאין, כי כשאתה הולך לקרב, אתה הולך להכניע את כל זה. אתה יוצא למלחמה קשה. מלחמה מסוכנת מאוד. מי יודע אם לא תתפצע גם במלחמה הזאת. לכן, עדיף שהוא יגיע אליך, לא שאתה תלך אליו. ולמה צריך לראות את כל זה? כי אנחנו מצווים להשקות אילנות. אנחנו מצווים מאוד מאוד להשקות אילנות. אנחנו לא יכולים לשבת בבטל ולחכות, בפרט בתקופה שלנו עכשיו. אנחנו יודעים שיש על הפרק דברים לא פשוטים. רואים צדיקים חולים, צדיקים בסדר גודל נוראי, חולים. תבינו רבני, תבינו. הרבן השליטה, גם שהוא עבר את הניתוח, אבל עדיין המצב צריך הרבה רחמים. אבל הם לא מפורסמים. אבל צריך הרבה תפילות. כי הצדיקים האלה לוקחים על עצמם דברים קשים. בשביל להגן עלינו. מראים להם כל מיני דברים מה שמראים להם. והם לוקחים על עצמם דברים. וזה לא נגמר הסיפור הזה. תבינו, זה לא נגמר. זה התייסרויות נוראיות שצדיקים לוקחים על עצמם. אנחנו בבעיה. תבינו, אנחנו בבעיה. והם יתריעו ומתריעים, הם מתריעים כל הזמן. אנחנו לא יודעים בדיוק זמנים להגיד זמנים, מתי ואיך ומה יקרה. זה גם לא העניין שלנו, אבל מי שצדיקים כאלה אומרים כך ואלה אומרים כך, ואנחנו שומעים דברים מצדיקים. אבל זה לא מה אנחנו להגיד זמנים, והתרחשויות, איך בדיוק, מה הולך בדיוק לקרות. יש כל מיני תחזיות, איך, מה הולך בדיוק להיות, כן? כל מיני תחזיות מצדיקים. אבל זה לא הנקודה שלנו כאלה כתחזיות. ואחרי כן אנשים יתפללו, יעשו תשובה, והדברים יתבדו בזאת. יהי רצון, שכל הדברים האלה יתבדו. וישאר רק עם החלק הטוב של הדברים האלו. אבל תבינו, אנחנו, לפי התחזיות האלו, יש פה, אנחנו צריכים הרבה הרבה רחמים. אף אחד לא יכול להישאר בטל ולהגיד, שמע, אני לא השם, הוא השם. אף אחד לא יכול, אף אחד יכול להתנהל פה. כי יהיו כאלה שלא יישארו מחוץ לתמונה. עוקבים אחרי כל אחד, רואים כל אחד. ואם כל זה שלמדנו שיעור שעבר, כמה קדוש ברוך הוא דן אותנו לכף זכות, כמה דנים אותנו לכף זכות, כמה מבינים את הדור שלנו, כמה יודעים כל אחד את הצער שלו, אם כל זאת גם לא מבטאים. מצד אחד יודעים כמה קשה לנו, יודעים מאוד כמה קשה לנו בדור הזה. יודעים כמה ניסיונות, כמה מצבי רוח אנשים עוברים בצורה קשה. תבינו אבותי, מי שאני מסתובב בתוך הציבור, שומע כל הזמן אנשים חווים דברים מוזרים. דברים מוזרים אנשים חווים. הרגשות מוזרות. מצבי רוח מוזרים, שאדם מפחד להסביר אותם שלא שמושהו משוגע. כלומר, זה חוויות שאנשים עוברים. אני לא מדבר עכשיו על כל מיני דברים שהוא רואה מוזרים. לא לשם הגענו, אלא כל מיני הרגשות שהוא לא יודע להגדיר אותם. מה נעשה, מה שנעשה, עם כל אחד מאחד. כי מעבירים דברים במהירות. אז זה לא נוגע לעצם לשיגעון, זה נוגע לתומעות שמסתורות באוויר. שקשה להימלט מזה. ועושים פה ביאורים נוראים. אז איש, אדם לא יכול להתנהל ולהגיד אותי לא מעניין. תבינו, אף אחד לא יכול להתנהל פה. מיד אחרי שאוהבים מגיע פורים, מיד אחרי פורים מגיע פסח, הדברים רצים. הדברים רצים. אז מצד אחד, מבינים אותנו מאוד מאוד, הולכים לקראתנו, מבינים איפה אנחנו חיים, איזה מצב מצד אחד, ודאי, ודאי. מצד שני אומרים, חביבי, אחד ועוד אחד זה שתיים, זה לעולם לא יהיה שלוש. לא יהיה שלוש, זה שתיים. הרסת מה שהרסת, אתה חייב לתקן, מה לעשות? זה שמוכנים לעזור לתקן, בצורות יותר קודם מה שדרשו, דורות קודמי, ודאי, ודאי. וכי 84 טעיות שאריזה דיבר, זה בעצם תיקון לפי מה שאדם קלקל? זה גם היה רחמים גדולים לראות מה שאדם קלקל. אז מה רבן אומר לא מספיק תיקון הכללי? אז רואים את הרחמים שהולכים מתעצמים, תיקון הכללי, מכל 84 טעניות. אבל אחרי כל הרחמים הנוראים האלה גם דורשים, גם דורשים. אחד שעשה צחוק בדברים האלה, שלא יבוא ותענות אחרי זה, לא אמרנו לו. שלא יגיד שלא אמרנו לו. ואל תביא לי רעיות מאחרים, אז איך שהחפץ חיים פעם אמר, מה הוא אליו, אמרו לו, מה הוא אמר? אחד שבא וסיפר לו את המצב שלו. חפץ חיים, מה אתה, השם ישמור אתה, אתה לא מבין איזה גיהנום מחכה לך. חפץ חיים אמר לו את זה בעבר, לא בתוכך. חפץ חיים היה, לא אהבת ישראל לא ראית, אמר לו, אבל תביא את זה, זה גיהנום גדול על הדבר הזה. צער גדול הזה, אז אמר לו, אבל כולם ככה. הוא אמר לחפיצה, אבל כולם ככה. אמר לחפיצה, אין שום בעיה, יש מקום בגיהנום לכולם. מה הבעיה פה? זה בעיה שאני אומר, חבר שכולם, אז יהיה בעיה בגיהנום, לא יסתדרו עם המקום שם. אין לא נסיק שיקונים. שיקון עובדים, שיקון פעילים, יש כל מיני שיקונים. יש כל מיני אזורים, אתה מבין? הפתור הזה של כולם לא פותר אותך, לא, לא, לא. כאילו אם זה כולם, זאת אומרת, אם זה כולם, אז בעצם זה לא כל כך כבד כמו שאתה מצייר את זה. זה כזה, כאילו כזה, זה כולם כזה, כולם כזה. זה כאילו כולם כזה, כאילו כולם כזה, כאילו כולם כזה, כאילו כולם כזה. מה אמרת? לא יודע מה שהוא אמר לי, אבל כאילו כולם כזה. אתה מבין מה הוא אמר בכלל? כאילו כולם כזה. תדאג לזה, רק כאילו. איזה מין יותר זה כאילו כולם כזה. זה מצער מאוד, זה מצער שאדם רוצה להרגיש טוב כי כולם ככה. הוא צריך להתעלות במשהו, אבל כולם ככה, לא? מה לא ככה כולם? תגיד לי שלא, תגיד לי שכן. אני צריך לך להוכיח בין כולם כן וכולם לא? מה זה בכלל נוגע לכולם כן וכולם לא? מרחם עלינו מאוד. מאוד יש רחמים עלינו, מאוד יש צער מהמצב שלנו, מאוד רוצים לעזור לנו. מצד שני, לא מבטרים. לא מבטרים. לא מבטרים, מה נגמר שלנו? לא מבטרים. לא מבטרים, יש דברים שהקדוש ברוך הוא לא מבטר. הדברים האלה לא מבטר, מה נעשה? אחי, יש מי שיכול להגיד לך, שמע, אני בעל בית על הדברים האלה, אני פותר אותך מזה. אני אומר לך, אין לך בעיות, אני לוקח עליי את הכל. מי יכול לפתור אותך מזה? יש מי שיכול לפתור אותך מזה? הייתי השבוע באיזה מקום מסוים, בישיבה מסוימת, שאנשים מתחזקים. מתחזקים. קשה להם ללמוד יום שלם בצורה, באמת, עם סתרים קשים. נו, אבל הקדוש ברוך הוא אין לו נחת מזה? אין לו נחת? שבכל אופן משתדלים כל אחד פי יכולתו, ולא ששונח את זה. בזמן אמרתי להם, באתי אמרתי להם, רבותיי תבינו, בזמן הזה יכולתי מה לעזוב כל המסגרת, אני הולך לטייר, אני הולך לעבוד. לא, אתה מחליט להלך להיכנס למסגרת של ישיבה, ואתה הרי לא נראה כמו בן ישיבה רגיל, שיש לו סדרים מסודרים עם שעון, אלא אתה יותר ליברלי. אז מה, אתה מסתכל עצמך, אולי אני נחות דרכה. בשמיים מאוד מעריכים אותך. למה? כי על כל פעמים אתה עושה מעל היכולת שלך, משתדל בכל אופן. זה לא שחור לבן בבשן, זה לא שחור לבן תבינו. מסתכלים על כל אחד, כל הנסיבות שלו, על כל הסיפור שלו. כל אחד ואחד זה משתנה לגמרי. מה הסיפור שלו? איפה הוא נולד? איפה הוא גדל? מה הוא שמע? מה הוא חווה? מה הוא ספג בידותו? מה הוא ספג בצעירותו, בנערותו, בכל מיני גילאים? הכל בשקלול של הכל. זה לא שחור לבן. אבל אחרי הכל, זה שחור לא מבטל. אבל הכל בשקלול, יודעים? לא דומה זה לזה. זה גדל במקום כזה, הרבה יותר קל לו לכל הניסיונות האלו. זה גדל במקום כזה, הרבה יותר קשה לו הכל. הרבה יותר קשה לו. זה גם בחשבון. ודאי זה בחשבון. אם הקדוש ברוך הוא צריך ללמד זכות, מול הסמכמם בים סוף, ללמד זכות, שהסמכמם אומר מפורשות, אתה רוצה לעזור לעובדי עבודה זרה? ככה הסמכמם אומר לו, מה זה עובדי עבודה זרה? עבודה זרה מביאה אחרון אף, מביאה דינים לעולם. אז הקדוש ברוך הוא צריך למד זכות. הקדוש ברוך הוא אמר לו פורשות, כמו שאין בבריים במדרש, ילקות שימוני. אתה דן אונס כרצון? כך הקדוש ברוך הוא אומר לו, לסמך ממה, אתה דן אונס כרצון? אתה דן שוגג המזיד? וכי לדעתם עבדו את זה? מרצונם עבדו את זה? היו אנוסים. זאת אומרת, יש להם גדרים כאלה שאנחנו לא יודעים אותם. כל ממצאים שרק הקדוש ברוך הוא יודע אותם. אבל אוי לו למי שיתעלה על כזה דבר, כי זה שקר. שזה לא נכון וזה לא אמיתי. שזה לא נכון ולא אמיתי ויגיד אני אנוס לכל מיני מצבים. אוי לו למי שיתעלה על כזה דבר. רק הקדוש ברוך הוא יודע איפה אדם אנוס באמת. שבאמת נאנס לדבר הזה. אם הוא נאנס אז יש גדרים של אנוס למעלה. אבל איפה שהוא לא אנוס אז יש עוד הרבה הרבה, שזה לא שחור לבן, יש עוד הרבה הרבה בדירוג הזה. כמה מרצון, כמה שוגה, כמה מדיר, איזה אחוז. זה הכל הכל מדוד, אינו דומה יום לחברו, אלא דמה שעה לחברתה. אותה התנהגות בדיוק של אדם. אותה התנהגות בדיוק. לדוגמה, מצווה מסוימת שהוא מקיים. מקיים אותה במצב כזה או במצב כזה. קצת יותר קשה לו כבר המצווה מוכפלת. קצת עוד יותר קשה לו עוד יותר המצווה מוכפלת. וזה בלי סוף. אותו דבר בהברכת שלו. אם הוא נרשד משהו מסוים, ויותר קל לו, אז יותר חמור, והמצב יותר קל לו, יותר חמור. מה שם כן אחד שמאוד מאוד קשה לו, מסתכלים עליו אחרת. אבל אין פטור, אין דבר כזה פטור. וזה דברים שרק הקדוש ברוך הוא יודע, כמו שאומר הרמב"ם במלכות תשובה, את המשקל של המצוות והעבירות אין מי שיודע, רק הקדוש ברוך הוא. את השקלול של כל הפרטים האלו, כי זה מטריצה עם אין סוף פרמטרים, תבינו. זה מטריצה אין סוף פונקציות, אין סוף פרמטרים. זה כל כך הרבה דברים יש בפרמטרים, יש בפונקציות האלו, עם כל המרחב של כל ההרגשות והמצבים וכל העניין של ההיסטוריה וכל המידע הזה, רק השקלול של הכל, זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לשקלל את זה. למה צריכים לדעת את זה? שתדע שזה לא שחור לבן. שמתחשבים בכל, ואם לא דורשים, וזה הנוסחה הזאת, זה לאורך כל הדרך. בשביל מה? בשביל שאנחנו, אם חלילה אדם נפל, צא לדרך מחדש, צא מחדש. מחדש אל תוותר. אנחנו רואים פרשת השבוע, נבחרנו לעם סגולה. מה זה עם סגולה? סגולה מכל העמים. אז מה הקדוש ברוך הוא? איך הוא בחר בבנו? איך הקדוש ברוך הוא בחר בנו? הרי זה דיון גדול לך, הקדוש ברוך הוא בחר בנו. כשהקדוש ברוך הוא בחר בנוח, אז הוא בחר בו, נוח איש צדיק תמיד אליי בדורותיו, מודיע מפורשות, נוח איש צדיק אותה. יש פה על מעלית הלאות, הוא צדיק תמיד. שאמרנו לי לא כתוב צדיק תמיד. בחר באברהם אבינו, יצחק, רק שמענו ניסיונות שעמדו בהם. רואה שמענו שבחים, שהוא צדיק, הוא תמים, הוא כזה. בחר אברהם יצחק ויעקב, ולמה? כדי שלא יהיה הבחירה עם סיבה. שתיעלם הסיבה, תיעלם גם הבחירה. הקדוש ברוך הוא בחר עם ישראל, אברהם יצחק ויעקב. זהו זה. אברהם יצחק ויעקב. ואנחנו מזרעם, זהו. לכן הקדוש ברוך הוא בכל מצב, אין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא לא יתרוש לעולם עמו. בכל מצב. כי הקדוש ברוך הוא לא מוותר עם ישראל. לא מעשים ולא גלתים לחלותם, בכל המצבים. וזה מה שבעצם הגרעות הלחימו לנו, כל הדורות. עכשיו נבחרנו לעם סגולה. אז יש דיון במערה, למבחן עולם סגולה מצד, זה רבה מצד ויעקב, ומצד מה שנטוע בנו, או מה שהקדוש ברוך הוא בחר, זהו, זה עם ישראל נבחר, וזה הכל. אבל כל פנים, בטח בכל אחד ואחד, כל אחד ואחד, נטוע זרע אברהם יצחק ויעקב, הסגולה הזאת נטועה בכל אחד, בכל אחד. לכן כל אחד מאיתנו אומר, כל בוקר נשמה, שנתת בי טהורה. מה טהורה? זה לחלוך יש עליה? עליה, אבל לא בעצמה. לא בעצמותה. על הנשמה עצמה יש לחלוך, אבל לא בעצם הנשמה. עצם הנשמה היא נשמה, היא טהורה. מסביב הנשמה יכולת לחלוכים, השם ישמור כל אחד לפי השפיות שהוא עושה. אבל עצם הנשמה היא תאורה. את הנשון הזאת, נשמה שזה בתאורה, אומר הצדיק הכי גדול והפושע הכי גדול. מצווה להגיד כל בוקר ושמה שאתה בית תאורה. אז הנקודה היא רבותיי, שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה הקדושה, אנחנו מצאנו, כידוע, אנחנו יודעים שכל העניין הזה של עשרת הדיבורות מופיע בשני מקומות בתורה הקדושה, פרשת יתרו פרשת יתחנן, ויתחנן, ויש הרבה חילוקים. שנה שעבר דיברנו על כל החילוקים, מהשנה נדבר על נקודה אחת מהן, על כל החילוקים שישנם בין שני המקומות האלו, כי הרבה כאן התחבטו בחילוקים האלו. כלי יקר, יש לו מהלך מאוד מעניין, להסביר את מה ההבדל בין שני המקומות האלו, כיוון שהלשונות לא בדיוק תם לשונות. למשל, מצאנו שבראשון בפרשת יתרו נאמר, זכור את יום השבת לקדשו, ובהתחנן כתוב שמור את יום השבת. אז אנחנו יודעים, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, כן? אבל כל פנים פה נאמר זכור, פה נאמר שמור. למה דווקא זכור פה שמור? ויש עוד הרבה לשונות. עוד נקודות שאנחנו, נקודה אחת שרצינו לעמוד עליה, שבפרשת יתרו נאמר לו תנאף ותגנוב בלי ו. באחרונות כתוב עם ו. מעניין מה שתי הנקודות האלו. עבר לזה, מי שימצא את כל החינוקים, בכלי יקר, שיש לו פה פירוש שהוא מעיד עליו שהוא פירוש יקר, כלי יקר אומר שהפירוש יקר. הוא אומר, כלי יקר, שמכבר יצאו מפרשי התורה ללקוט טעמים מפוזרים, ולא מצאו דרך אחד אשר יספיק לכל הספקות הנזכרים, הלא קרוב לשמוע הצעה אחת קצרה, לקוחה מדברי רבותינו ז"ל, שידוע שהקדוש ברוך הוא חזר, הקדוש ברוך הוא על כל האומות, אם ירצו לקבל התורה, ועשיו לא רצה לקבלה, בעבור לא תרצה, ישמעאל בעבור לא תגנוב, עמון ומואב בעבור לא תנאף. שמע מינה, ששמעו תחילה כל האומות, כל עשרת הדיברות. כאשר אמרה כל אומה לא חפץ לקחתה, מאז שרה לישראל. זה דברי המדרש בעצם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מציע לכל אומה ואומה, הפירוש שהאומה לא רוצה, השר של אותה אומה מפחד שיקחו את ההתחייבות הזאת, כיוון שהוא כל שר של אומה, הוא יודע שהשפע לאותה אומה צריך לעבור דרכו, הוא יודע שאם לא יתנהגו לפי זה, אז לא יהיה שפע, אז לא יהיה לו עבודה. אז השר הזה לא מוכן לקבל, זה רק יפריע לו. אז כל שר של כל אותה אומה, יש לו אחריות על האומה. אז אותה אומה לא רצתה, וככה הקדוש ברוך הוא חיזר את כל אומת הכוונה, השרים לא רצו לקבל. ועל כן נמצאו כל השינויים הללו בין הדיברות הראשונות לאחרונות. כי הדיברות הראשונות נאמרו בלשון אשר השמיע השם לכל האומות. אף על פי שנאמרו בנוכח לישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם את הראשונות, בעיקר זה מה שהוא הציע לאומות העולם. אף על פי שזה נאמר כאילו לעם ישראל, אבל אומר את הרעיון הזה כבר מצאנו, שפונים למישהו ומתכוונים לראות אחרים גם כן. ולכן, אם עוד היו רוצים, היו מקבלים גם אם הלב ועל זרם כל הדברים של ציווה של ישראל. לכן הוא אומר למשל, יצחק תבינו ציווה ליעקב שלא ייקח אישה מבנות כנען, ובהמשך כתוב, היה עשיו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו. וילך עשיו אל ישמעאל. להמשך שם. אבל יצחק לא ציווה לעשיו כלום. בכל מקום הוא ראה שזו הדעה של אביו, שהוא לא נוחה לו מבנות כנען, ורצה גם הוא לא לצון אביו, למצוא חן בעיניו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פונה, אותו דבר, הוא לא פונה למישהו, הוא מתכוון גם לשני. אם תשמע ואתה מרוצה, יהיה לך את זה. כך כל האומות, כששמעו כל הדיברות אשר ציווה השם לישראל, וראו כי רצה השם מצוות אלו מן הדין היה שיקבלו גם הם, שמור לעשות ככל שציווה השם לישראל. ועל כן כל הדיברות הראשונות, פרשת יתרו, נאמרו באותו עניין שלא ימצאו האומות שום פתחות פה לטעון ולערער עליהם שום צד. כל הדיברות הראשונות של פרשת יתרו נאמרו באופן כזה שכמה אומות העולם יהיה נוח להם מזה. ואילו אחרי שהם לא רצו, כמעט שהם לא רצו, הדיברות הראשונות נאמרו בקולי קולות, היה הכל הולך בסוף העולם ועד סופו ומידע מדרש, זה שישמעו כל האומות ויקבלו עליהם מה שהם מוכנים לקבל, כולם ישווה. הם לא היו מוכנים, כל אחד בגלל סיבה שלו. על כן אמר אחר כך הדיברות השניות, בחשאי לישראל לבד. ואומר עכשיו, לפי הכלל הזה, תעשה, תבדוק את כל השינויים, כל שינוי בלשונות, תראה שהכל אחד לאחד מתאים. ולכן, מסביר כאן נקודה חשובה, הוא אומר למשל, מה זה זכור ושמור דיבור אחד נאמר? זכור נאמר לכולם, שמור נאמר בחשאי רק לעם ישראל. ולמה? זה אחת הנקודות היפות שמביא כאן. אומר, תראה, אם אתה כותב זכור בכתב מלא, אז יש לך זין חף רש. זכור זין חף רש. איך כותבים את עוד זין? יש זין יודנו? איך כותבים חף? חף וחף סופית, כך כותבים חף. איך כותבים רש? רש ושין. זה נקרא במילוי. זה נקרא מילוי. עכשיו אם אתה כותב זין, זין יודנו, חף, חף ופה, רש, רש ושין, מוריד את כל האותיות הראשונות באותיות הראשונות, כן? זכור. מה זה האותיות הראשונות? אז זין, האותיות הראשונה זה זין, שנייה זה יוד ונון. יש לך יוד ונון? יוד ונון נשאר לך. יוד ונון, נכון? יוד ונון נשאר. בשני אתה מוריד את החף, נשאר פה. באחרונה, ברש, תמורי את הרש, נראה שיוד ושין, כן? אבל אומר, אל תעשה, אל לא צריך לעשה את זה. עוד פעם, איך זין קופים? זין יון בנון. חף, חף וחפה. רש, רש ושין. קח את האות האחרונה מכולם. בזין, אות האחרונה נון. בחף, אות האחרונה פה. ברש, האות האחרונה שין, יצא אותיות נפש. למה? כי לכל אומות העולם יש נפש. אז יש להם, שייך להם להגיד, זכרו, מה שאין כן, עם ישראל לבד, נאמר שמו. מה זה שמו? שין, מן ורש. עושה דבר מה נעשה. איך כותבים שין? שין, יוד ונון. נכון? שין. שמו. שמו, שין, מן ורש. שין, שין, יוד נון. מם, זה מם ומם. רש, רש יוד שין. תקח את האותיות האחרונות. מה האות האחרונה של שין? זה נון. שין, יוד נון. האות האחרונה של מם, מם. האות האחרונה של רש, זה שין. יוצא לך אותיות נשם, נשמה. זאת אומרת, עם ישראל שיש להם נשמה. רק לעם ישראל יש נשמה. לכן נאמר אצלם שמור. ולכן יוצא בעצם שכבר פה רמוז העניין הזה, שבעצם נשמה יש רק לעם ישראל. במילא, הקדוש ברוך הוא, כבר נטוע בנו כל העניין הזה, ולא שייך איפה זה מתחיל, מה נולד קודם? הביצה או התרנגולת. זה הכל עניין אחד. מה נולד קודם? הביצה או התרנגולת. מי נולד קודם? שאלה קשה מאוד. מי נולד קודם? הביצה או התרנגולת? איך זה התחיל כל הסיפור? בביצה או בתרנגולת? תיקח ביצה, תראה מה יצא לך, קח תרנגולת, תראה מה יצא לך. מי קודם למה? הבחירה בעם ישראל, או מה שעם ישראל כבר מראש היו כאלו. כן? על כל פנים, זה מה שמופיע בכל העניין הזה של הציווי לעם ישראל ולאומות העולם. ובהמשך מצאנו עוד חילוק חשוב מאוד שנוגע לנו מאוד מאוד למעשה. בדיברות האחרונות בלבד נאמר לא תרצח ולא תגנוב ולא תנאף וכו', הכל לבב, פעם החיבור. בראשונות לא נאמר את זה. שנאמר גם מה שנוגע לכל העמים, כתוב לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף. באחרונות כתוב לא תגנוב ולא תרצח ולא תנאף ולא תעשה ולא. למה? מה אבא מוסיף? לאסור לישראל אפילו ניאוף ביד להוציא הזרע למטלה. כי ניאוף זה יש בו צד רציחה. אמר רבי אלעזר, מה ידכתיב ידיכם דמים עליהו? אלו המנאפים ביד. לכן דרשו את זה הפסוק שוחטי הילדים בנחלים. אבל פי שדרשו שאל תקרא שוחטי לסוחטי, בכל מקום, כי בינם יש יוחצה ממש. שהרי נאמר ידכם, דמים מלאו. וזו הזהרה לישראל דווקא, כי קדושים הם אמות אבותיהם, ויכולו לעמוד בזה. אבל לבות הראשונות שנאמרו גם לאומות, לא רצה להחמיר עליהם כל כך, כי אולי לא יכולו לעמוד בזה. זאת אומרת, כל העניין של עם ישראל, שלא יקלקלו ולא יתגמו, שכל העניין של זרע הקודש שלהם, נמשך למכתב הנשמות של זרע אברהם, יצחק ויעקב. כשאדם מקלקל בזה, אז הוא גם נענש בהתאם, כי אתה מקושר ומחובר לאנרגיות הכי גבוהות, לעוצמות הכי גדולות, ואם אתה בזה מקלקל, אז הקלקול מאוד גדול. אבל מי שמחובר לדברים קלים, אז גם הקלקול בהתאם. אבל עם ישראל מחובר למכתב נשמות של זרע אברהם, יצחק ויעקב. ואם הוא מקלקל שם, אז גם נעשים לו קלקולים בכל הדברים, בהתאם. כי העונש הוא לא בהכרח נקמה. הקדוש ברוך הוא לא מתנקם בבנים שלו. העונש הוא תיקון על מה שאדם קלקל. וכיוון שכשהוא מקלקל בנושא כזה, של מכתב נשמות של זרע אברהם, יצחק ויעקב, הקלקול מאוד גדול. לכן העונש בהתאם. העונש הוא לא בהכרח בגלל שהוא, הקדוש ברוך הוא לא מחפש להתנקם בעדים שלו. הקלקול הוא גדול. זה כל הנקודה, תבינו רבותיי. הקלקול הוא גדול. זה הכיף של הקדוש ברוך הוא, זה הכיף של הצדיקים, זה הכיף של כל הסיפור שלנו. שאחרי כן בהתאם לה, בפרט שאדם, אם יש לו איזה ניצוץ של נשמה גבוהה, ניצוץ אחד של נשמה גבוהה, אז הוא גם שייך לנשמות גבוהות מאוד שהוא שייכות לשם נשמתו. ומה הסימן שיש לו נשמה גבוהה? סימן, אחד הסימנים, בלבולים. זה הסימן שיש לו ניצוץ של נשמה גבוהה, בלבולים. בלבולים בדור, כן. למה? כי אדם שהוא ניצוץ כמה שניצוץ יותר גבוה, אז העסק יותר מסובך שם, יותר ויותר מסובך. יותר קושי לחלץ אותו. מסתבך עם עצמו, לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. ולמה זה ככה? מסתבך עם כל מיני קושיות, כל מיני עניינים. וסימן יש שם ניצוץ אחד גבוה. וזה מקשה עליו. ואם הוא יזכה, אז יהיה זכייה גדולה לעם ישראל, ויהיה זכייה לכל השמות שפויות בו. כי ניצוץ אחד גבוה, אם זוכים לחלץ אותו, מי יודע איזה רע שהוא עושה שם בכל מכתב הנשמות. ניצוץ אחד גבוה. ולכן מקשים עליו. לכן מקשים עליו. אז כבר שאלנו פעם את השאלה הזאת. מה אני צריך ניצוץ גבוה? אני צריך שיקשו עליי. תן ניצוץ עליו, תן לחיות. התירוץ הוא לא שואלים אותו. מה שנקרא, אכלת אותה. אתה גם תאכל אותה, תדאג. תאכל דברים, אם תזכה, תאכל דברים טובים בזכות זה. בדור שלנו יש הרבה את התופעה הזאת, שנצטות גבוהים, זה מאוד מוצאים בדור שלנו, כי זה התיקון האחרון. אז מוצאים תסמוכים מאוד מאוד גדולים בדור שלנו, מאוד מאוד גדולים. הרבה נצטות גבוהים מפוזרים במקומות של איזה פלא פלאים. שאנשים פשוט נמצאים בתוך מורכבויות כאלו, הוא חושב שהוא הולך להשתגע עם עצמו. לא ניתנו להשתגע חשבו, אבל זה ניצוץ גבוה שנמצא עמוק בתוך הסתרה האחרונה. יושב שם עמוק עמוק עמוק, הוא צריך הרבה הרבה להוריד את הראש, הרבה תמימות, הרבה הרבה תמימות, עד שהצד זה יחלץ. במקווה, בטיפול הכללי, ולדבר לשנות, ולהתחזק עוד הפעם, עוד הפעם, לא יתבלבל מעצמו, לא יתבלבל מהסובב, לא יתפעל משום דבר, להמשיך הלאה. צריך המון המון סבלנות. וכמה שיותר מורכב שם, אני יודע לך שזה מיד הניצוץ גבוה מאוד. מאוד גבוה. זה לא שאתה משוגח לזה שלום, זה לא אתה. זה פשוט התסבוכות של הניצוץ. זה מכניס לאדם כאלה תסבוכות שהוא חושב שהוא משוגח לזה שלום. תרגע, אתה לא משוגע. זה הניצוץ שפשוט נמצא עמוק בתוך השמי. ויש עליו מלחמת עולם, הניצוץ הזה. וזה מה שצריך לבקש מהשריבונו של עולם. תרחם על הניצוץ הזה, תרחם עליו. תחמנות. תחמנות. זה מה שצריך לבקש מהשם. תאמינו לי הרבה, ומגיעים אליי אנשים לפעמים, ואני ממש, יש לי איסורים לראות את זה, איסורים לראות את זה, איסורים. שרואים שאדם יש לו ניצוץ קבוע שמסובך שם, כמה הוא צריך, הרבה סבלנות הוא צריך, המון סבלנות הוא צריך. צריך המון המון חיזוקים הוא צריך. המון חיזוקים. כשהוא יזכה, זה משהו, אפלה אפל זה יהיה. כשהוא יזכה, זה משהו שיהיה, הם הראו כן תמאו, זה יהיה פלא גדול שהוא יזכה. אבל צריך המון זכייה שהוא יזכה. המון סבלנות. המון סבלנות צריך. כי כשהוא יזכה, זה משהו גדול. זה מהפכה. לכל אנשים שקשורים איתו. כי זה השפעות יפות. בגשמיות ודאי, אבל העיקר ברוחניות. בגשמיות ודאי שהוא יקבל. זה לא הנקודה בכלל. העיקר זה ברוחניות. יקבל השגות, יקבל הבנות, קריבת אלוקים, יקבל מרחב של הבנה, של קריבה אל השם, של הבנה בקריבה אל השם. שזה עולה על הכל, זה מאפס את כל התאוות, מאפס את הכל. זה מגמד את הכל העולם הזה, מגמד את הכל. הוא לא יצטרך להיאבק עם עצמו כל הזמן. זה פשוט מגמד את הכל, מאפס את הכל. מעיף את הכל. כמו שהאדם גדול מסתכל על טרקטור של ילד קטן. ילד קטן אומר לך, תגיד, אתה יודע, טרקטור שלי יש לי בעיה, לא מצליח להרים את זה בשביל לקחת את הכל. הוא בוכה. אתה צוחק ממנו, אתה צוחק, מסכן, אתה לא אמר, תצחק ממנו. אתה לא מזלזל, אתה רק. לא חיים, מסכן, זה הבעיה שלו. אתה מן הטרקטור, לא מצליח להעלות את הרשת לחול ולא מצליח לנסוע לו. כן? הוא לא מצליח לנסוע והוא נוסע, אז הוא לא מצליח להרים את הקף של החול, אז כי לא, אין לו שליטה מההגה של הנהג בטרקטור מפלסטיק שלו. וזה הוא הולך לבכות. אתה מסתכל, אתה אומר, השם יעזור, איפה הייתי פעם שהייתי ילד? הייתי בטוח שאני נהג של טרקטור. היית שואלתי מה לחלט, הייתי אומר לך, בטוח טרקטורן. הוא גדל ומצא כבר להיות מצייה. לא משנה. בסוף קלקיעו אותו, אבל לא משנה, ברעיון. מאז עושה שקשוקות, תמיד. כולנו בתוך השקשוקה נמצאים. חכו, כולנו. כן. אז מה הנקודה פה? הנקודה היא שכשאדם זוכה, כשהניצוץ נחלט, כולל כאלה השגות שהכל מתאפס ומתגמד. הכל. הכל מתגמד. וכמו שאתה מסתכל קטן עם המשחק שלו, הכל מתגמד. לא צריך להיאבק עם זה, כי זה פשוט... זה אין פרופורציות בדברים בכלל. זה רחוק, רחוק. הכל מתאפס מעצמו. אז אתה אומר לו, אז איך זוכים? תביא לי את זה, יאללה, זהו. אפשר עכשיו לקבל את זה בשביל צורה. מה לעשות עכשיו? הרגע. השנייה, יש אפשרות, יש איזה משהו פטנט כזה? הפטנט הוא סבלנות. זה הפטנט. כשאתה סובל את המצב, זה איסורים. זה לא קל. זה איסורים, זה חלק מהתיקון. זה בכלל לא קל. ועוד פעם מתחיל מחדש, ועוד פעם אמונה. איסורים של הנפש הם מאוד קשים, תבינו רבותיי. איסורים של הנפש זה איסורים מאוד קשים. ודאי שאיסורים של פיזיים הם איסורים קשים מהשם ישמור, ודאי. אבל איסורים של הנפש זה נראה דבר קל לאנשים. איסורים של הנפש הם מאוד מאוד קשים. אבל אני נמצא עם לפעמים, יש אנשים שעובדים איסורים בנפש ברמות קשות מאוד. שניצוץ אחד תקוע זה, אי אפשר לתאר מה זה. אי אפשר לתאר מה זה. יש לכל אחד במלחמה עם עצמו. מה אני רוצה פה? מה אני מחפש פה? מי אני בכלל? מה הזהות שלי? לקראת מה אני הולך? מה יצא מהסיפור? עד מתי יימשך? מה יקרה פה? כל הספקות, כל ההיפדאות, הכל נכנס שם בתוך החשבון. וכל פעם צריך מחדש, לבוא לשיעורים ולהתחזק באמונה, רץ אתה על המסלול וזה ככה, ואתה כן תזכה ותמשיך הלאה. ועל הגויים לא נאמר כל הסיפור הזה. אין להם לא תרצח אותי, נא. אין להם בעיה, תעשו מה שאתם רוצים, תחיו כמו בהמות. תחיו כמו בהמות, תחיו. עשו מה שאתם רוצים. אין להם את הציוויים האלה בכלל, לא שייכים בקדושה, לא שייכים לעם סגולה בכלל. זה בכלל מעניין אחר לגמרי. אבל אנחנו שייכים לקטגוריה אחרת, זה רמה מצחק ויעקב. לכן הקדוש ברוך הוא לא יוותר על השטן. לכן בר הפך לזה אמר, אתה מאמין, אתה מאמין, אתה יכול לתקן, אתה מאמין שאתה יכול לתקן. מה הפירוש? אתה מקלקולים, אתה בטח מאמין, ודאי. אתה חווה אותם. אז מה? אתה מאמין שיש קלקולים. אז אתה מאמין גם שאתה יכול לתקן. מה הפירוש? שיתנו לך סיכוי אמיתי לתקן. הקדוש ברוך הוא לא יעזור, כי לא יתנו שאתה מאמור. הקדוש ברוך הוא ודאי ייתן. ייתן את הסיכוי לכל אחד מאיתנו. רק שבצעי שאנחנו נאמין בזה. שאנחנו נאמין שזה אפשר. לא לחינם שאנחנו נחפץ לזה, כל העניין הזה. לא לחינם שאנחנו צדיק כזה, שיודיע כמה, אני יכול לעזור לכם, אותי, אני רופא אותה, תמשיכו הלאה. דבר להשם, ספר להשם את הסיפור, ספר לו את הכל. ספר לו את הכל מה שנעשה איתך, ספר לו את הקושי. מה אכפת לי את מה שנעשה עם החבר שלך, מה הסיפור שלו? כל אחד סיפור אחר לגמרי. כל אחד בא למשהו אחר לגמרי. מה יהיה איתו? השם ירחם על כולנו. או יש את הסיפור שאני אחראי עליו. קודם כל, לפני הכל, אני אחראי לסיפור שלי.
ריבונו של עולם, אם אדם יזכה לעצמו, הוא לא רק יזכה לעצמו, הוא יזכה לכל הסובב אותו. הוא יזכה לכל הסובב אותו. ואני קצת מתרומם, הוא לא יודע על כמה הוא מקרין לסובב. זה משפיע על הכל. נשמות ישראל זה לא את אחד בשנייה. זה משפיע, מספיק על כך עובד דיבור של אמונה, זה כבר משפיע. אם זה נאמר מעומק הלב, זה מדי משפיע. ואנחנו נמצאים מאוד מאוד בדור שצריך כל הזמן לשמוע את הדיבורים האלה. כל הזמן בערב, לא להרפות. כי חושה, קצת חושה, אתה יודע על זה מתגלגל. וחבל, חבל, לכן כל הזמן צריך לא להרפות. כל הזמן את החיזוקים הזה, לא אמרנו את זה מיליון פעם, תבינו רבותיי, זאת לא נוסחה שאתה שמעת אותה, אמרת, הבנתי את הנוסחה, זה לא מתמטיקה פה. זה לא מתמטיקה שאמרת, שמעתי את הנוסחה, הבנתי אותה, גמרנו, הספיק לי. צריך לא משנה אותה. כי אבל הדבר הוא כל פעם, הוא מתחדש עם התוכנות שלו. אבל גם סיכום אני מתחדש כבר עם הרעיונות, בנוסחאות האלו בעצמם. איך זה עובד, מה רוצים איתנו, למה זה נעשה ככה? כמו שאומר לך, זה אמר, למה הדבר דומה לחולה, לחולה אנוש, ששפרו עליו המון המון תרופות. המון תרופות שפרו עליו. אז יש להתפלא, מה אתה שפר על כך הרבה תרופות? הוא אומר, אולי משהו יתפס. אבל אחרי שהפכתי כל כך הרבה דיוקים, תורות ושיחות וסיפורי מעשיות, אז הכל הכל, שהפכתי הכל הכל, אולי משהו יתפס. כל פעם נצלח משהו אחר. אמר, השם שיש לי יודע, לדעת שיודע לה שבאים אצל לדעת מה לקחת תרופה לכל אחד, נאבד מרקח הזה. כל העניין זה אומנות לדעת מה לקחת איזה תרופה לקחת כל פעם. עכשיו תימד הסיפור הזה, קחת את העצה הזאת, תלון הזה. זה צרה העניין של רוקח, זה הכל, מה רוקח, מה מרקח הנושא? כן, אם הוא יודע לנמת את המלאכה כמו שצריך. הוא רק לא, הוא מצרף דברים, זה הכל. אתה צריך מגנזיום עם קצת ועוד איזה ויטמין מסוים, זה הכל מה שאתה צריך. אז זה לא מעט כוח בעיה כמו שאתה חושב, זה הכל. כן, זה הכל. מה אתה חושב שאתה צריך כל כך? והוא צריך ויטמין אחר, קצת ויטמין C, CC. ויטמין C הוא צריך. C סניור, זה מה שצריך. ומה הוא צריך? ויטמין P. פרוטקשן קצת. מה הכל? כל אחד מה זה ויטמין אחר צריך. והוא יודע שאני צריך שני הויטמינים ביחד. כן, הוא צריך ויטמין של שמחה קצת, ויטמין של אמונה בעצמו, ויטמין שלא להתייחס לאף אחד, צריך להתבלבל מאף אחד, לא ויטמין אחר. וצריך ויטמין שהשם יעזור, לא יודע איך יתעדו הדברים, זה הויטמין עכשיו. זה עכשיו הויטמין שנמשיך הלאה למרות הכל. כל פעם ויטמין אחר. לפעמים צריך כמה ויטמינים. זה מה שצריך לעשות. כל פעם מפעיל תוכנה חדשה, ולכן כל מה צריך להתחדש בזה, כל פעם מחדש, או שהפך סיפורי מעשיות רבנו, מעשיות, תורות, דיבורים, הכל, כדי שאולי יתפס כל פעם משהו אחר צריך. אז כשאת מגיעים אחד שכן מתמצא לברם עכשיו, אתה צריך כמעט הסיפור הזה עכשיו. סיפור, כי יש כל מיני סיפורים, כל מיני יש מול תופעות מוזרות, כמו שהיה תופעה אחת, לפני שנים רבות, כשאמרתי, היה איזו קבוצה של יהודים, שהחליטו שהם הולכים לאיזה כפר, הם הולכים לאיזה מקום לא מיושב והם מתבודדים שם, הם מקימים חברה שם. אמר לי, זה יהודי מסוים, מה אתה אומר על זה? מה אתה אומר מרבנו עליהם? מה אפשר לעזור להם בנקודה הזאת? והם החליטו שהם אוכלים אוכלים מסוימים וחיים בצורה מסוימת. בקיצור, משהו אוטופי. זה מין חזון כזה, אוטופיה כזה, משהו חזון כזה של אידיליה, של משהו אידילי כזה. שלווה אידילית, מה שנקרא. שלווה אידילית זה שלווה כפרית כזאת, שלווה כפרית, שלווה אידילית היא משהו לא פסטורלי ואווירה אלמנטרית. משהו כזה. בקיצור, חזון אינסטרומנטלי בקיצור. משהו בלומנטלי. בקיצור, משהו מהעולמות. איפה זה בא להם? חיפשו את הקדוש ברוך הוא. רק הם לא ידעו לחפש את זה, אז הם חיפשו את זה בצורה כזאת. הנשמה חפשת את הקדוש ברוך הוא. רק הם לא חפים את השורש, אין להם מה, הם לא יודעים. התורה הרי עשו, כי אמרו שזה לא טוב. תורה זה חרדים, זה לא עזוב, זה לא עזוב את זה. שמה זה, אסור לסור, אסור לניקש, לא כדי לעזוב את זה. אז זה לא. אז מה כן? אז בוא נראה אולי בכפר, באיזה כפר כזה, או איזה יישוב כזה. מה עם חשמל? ניקח חברת חשמל, ניקח מים, נשתדר. אז היה יהודי אחד שמישהו המשפחה שלו הגיע לחבורה הזאת, אמר לי, מה אתה מציע להם? מה אתה מציע להם? לא יודעתי מה נציע לו, אני יודע, זה דבר מסובך, מה אני הולך להציע להם. אומר, אי אפשר להגיד להם דבר תורה, רק לבוא אליהם עם איזה משל או איזה סיפור. אמרת, סיפור יש, סיפור לא שאתה בטוח שאין שום בעיות. תכיר את הסיפור י"ג, הסיפור י"ב עם הבעל תפילה, יש שם הרבה קטות מעניינים, כן, קטות מעניינות עם כל מיני
אז מה, יעת עם כל מיני רעיונות, כל קאט עם התסבוכת שלה, וזהו, תקריא להם את זה, וזה ילך הביתה. הוא הלך יקריא להם את זה, מה יתן לא יודע, אבל הוא יקריא להם את זה. מן הסתם כבר הרבה כבר עמד איתם, כן? אני אף תת שלך, עכשיו כבר שני דבר יעשו. כי הסיפורים האלו נועדו, למה הם נועדו? אומרים לך המסלם, הם נועדו למקומות כאלו שאי אפשר לבוא ישירות עם דברי תורה, גם אלינו. לנו גם כן יש בעיות שאי אפשר לבוא עם דברי תורה ישירות, כי אנחנו חסומים שם בנקודה הזאת. אז צריך לבוא עם סודות מולבשים בסיפור, שבתוכו בעצם נמצא כל הפטנט איך לחלץ מהתסבוכת. למה שנקרא פצצה שעטופה עם הרבה הרבה צמר גפן, כן? הרבה הרבה צמר, או איזה כדור כזה שאתה בכדור נחמה, כדור, עטוף עם הרבה הרבה מעטיפות צמר גפן, אתה בולע את הכדור ואחרי כן הוא יפוצץ לך בפנים שם. כשאתה בולע זה מאוד מתוק, ומעניין אותך גם כן, מעניין מה יקרה. אחרי שאתה בולע אותו, לאן אתה מרגיש? בואי נה, לא מה לי יעזור הזה, אני הולך לפה. מה קרה? לא יודע, זה לא מתאים, האוויר פה לא מתאים. זה שלב ראשון, ועוד שלבים עד ללאט, מבצעים שם דברים. זאת אומרת, זה סודות נוראים שהוא הלביש רבנו בתוך סיפורים, סיפורי מעשיות, הנשמה יודעת הכל. את הכל הנשמה יודעת. כי למדו את הכל למעלה. מאותו ילד הזה שהתגלה, הסיפור איתו, הידוע הסיפור, הילד הזה שנולד יודע את כל התורה כולה, עד שהגיע לחזניש והגיע אדמור אבזה, הוא נתן לו את המכה והעיף לו את הכל. ילד קטן שידע את כל התורה כולה, זה היה תשופה לפני כמה עשרות שנים, והסיפור הזה היה. וידע הכל, בחנו את הכל. הביאו אותו לרבי הקומר שכטר במאה שערים, הוא בחן אותו, ידע הכל. הוא בחן אותו סיפורי מעשיות, הוא ידע סיפורי מעשיות בעל פה גם כן. תבינו עובדה, ידע ראשונים, אחרונים, גמרות, קבלה, הכל הוא יודע, אתה אומר, תחיל ספר ממשיך הלאה, את הספר. מה שכתוב, הכל בעל פה. ילד. אתה תפחיד, אבל זה מה שהיה. אז בחרו אותו גם סיפורי מעשיות, גם ידע. הוא בחר אותו לספר כזה מהחיצוני, עם ספרים שלו משלנו, לא ידע כלום. לא ידע, זה הוא לא הקים מלמעלה. הוא עושה, לא יודע, לא רוצים מה רוצים ממנו. זה לא מופיע, לא נצג. זה מה שאתה לוחץ כפתור, זהו. אתה מהבהם, לא מופיע, לא מופיע, לא מופיע, לא מופיע, לא מופיע. הכל יש לה לצג פשוט. הסיפורי מעשיות הוא ידע, למה? כי זה סודות. למה זה דברים פשוטים, אבל זה היה מעניין לשמוע שהוא בחד הסיפורי מעשיות גם כן. בכל אופן, יש פה משהו גבולי. משהו גבולי פה, זה סיפורים, זה מעשיות, כן? אבל אנחנו יודעים שזה הכל סודות, סודות נוראים. כמו שאחד הצדיקים הגדולים הנורים, הוא למד סיפורי מעשיות יום אחד, עבר על הכל, הוא הגיע לאחד הסיפורים, מי סיפור י' א', עד למקום שאמר, עד לכאן, הבאתי הכל מכאן, סיפור י' ג', שזה היה סיפור בזיין בקלס, עד מקום שאמר, הוא הגיע, אבל הכל הבנתי, זה מדהים, מדהים. מכאן אומר, מכאן אומר, אני כבר לא מבין, זהו. אני כבר לא מבין. אומר, הכל בנוי, מדויק, על פי תורת הקבלה, הכל מדויק. ומכאן כבר לא הבנתי כבר. נעצר. אחד הצדיקים הגאונים הקדושים. כי במה אני הולך איזה שערים זה היה שהוא היה גאון קדוש ומקובל גדול. עד מקום מסוים מכאן, זהו, זה גבוה, גבוה, גבוה. אבל אנחנו יש לבורים דברים עצומים כדי לעזור לנו למטה בתחתיות, למטה, למטה. אז כאשר דובר בדברי תורה, זה ודאי, זה צירופים של השגות, של חז"ל והלכות, והכל ביחד, שזור, כן, מכתבי אריזה. אבל כשמדובר בסיפורי מעשיות, עוד יותר סודות. ולהיכנס שם בפנים, לבקע, זה סוג של תרופה של סודית מאוד מאוד. שם להיכנס שם בפנים ולפוצץ שם דברים שאנחנו, אין לנו כוח מעצמנו לבד, שאנחנו חסומים שם. גם לזה הוא טרח. סיפורי מעשיות ששנים קדמוניות. זאת אומרת, הוא דאג לכל, זאת אומרת, הוא נשלח לרפא אותנו, תבינו רבותיי. זה לא עניין של דגל או של מפלגתיות. זה לא מתחיל בכלל. תהיה מה שאתה רוצה, תהיה איזה חסיד שאתה רוצה, תהיה איזה עדה שאתה רוצה, תהיה איזה ביגוד שאתה רוצה, תהיה מה שאתה רוצה, תלמד הספרים האלו. תלך עם העצות האלה. שלא, תהיה שערך שאתה, עד שאני כלום, תלמד הספרים האלה. למה? זה כבר יפעל את הפעולה שלו. הוא לא ביקש ממך דווקא, כי אין פה עניין של מפלגות, רבותיי. אין מה שאת דגלים, תלך עם הדגל שלי. תהיה איך שאתה.
רק מה תלמד את זה, תעסק בזה, זה כבר ירפא אותנו. תעסק בזה, ירפא אותנו. לזה זה נאמר. וכל אחד במקום שלו יקבל דבר שהשני לא קיבל, כי הוא קיבל מה ששייכנו לנקודה שלו, לתסוג תסבוכת שלו, לקומפלקס שלו, לשיגעון שלו, לצירוף שלו. וזה נורא לצדיק הזה. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא השאיר פה דור בלי תרופה. כששמעים שואלים למה דווקא הצדיק הזה? מי אמר? אז אני אומר להם, אתה מאוד פשוט. אם הייתי אומר צדיק אחרת, היום גם עליו, למה דווקא הוא? כל אחד שאני תגיד למה דווקא הוא. הוא גילה שזה אני, שזה עבודה שלו. אם אדם אחר צדיק אחר יום הזה אני, גם עליו אתה שואל למה דווקא הוא. כי זה יש חיים שואל למה דווקא. התירוש הוא דווקא. התירוש הוא דווקא. מה אתה רוצה להבין? למה משה רבנו נבחר לגאול את עם ישראל? שאלה יפה, באמת שאלה יפה. למה משה רבנו נבחר? למה לא אתה נבחר? אתה צודק. זו שאלה מאוד יפה. לא, לא, למה? למה צדיק אחר? תמיד יפה, למה צדיק השני היה נבחר? אני אומר, לא, דווקא הוא נבחר. אותו דבר תשאר גם פה. זה העבודה שלו. כל צדיק לא את העבודה שלו, זאת העבודה שלו. ולכן העניין שלנו זה להתחזק בדברים האלה, ולכת איתם, ולהאמין בזה, ולהאמין שאנחנו כן זוכים, וכן יכולים לזכות, וזה כן אמיתי, וגם אחרי אנחנו יכולים לזכות, ועם זה אנחנו נלך, בסדר שמה אנחנו נזכה, וגם אחרי הם גם יבואו, וגם יתקרבו איתנו, ויתפתחו הדינים, ויתהפכו לסוכריות, וישועות יפות, וסייעתא דשמיא, וכל שצדקנו, והכל ברחמים, וצרות וייסורים, ונחת סייעתא דשמיא, ונגאל כולנו במהרה בימינו אמן. הרבי יחזור, נזכה.